ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
למעלות אהבת השם ויראתו. אחרי שדיברנו על כמו שאתם זוכרים בתחילת החלק, הרמח"ל חילק את העבודה לתלמוד ומעשה, והמעשה לתמידי, יומי, זמני ומקרי. אז אחרי שהוא סיים את עניין תלמוד התורה, כעת הוא עובר למצוות שהן תמידיות. ביניהם, כמו שהוא מנה לנו שם, הוא כתב, המצוות התמידיות הן כגון אהבת השם ויראתו. אז כעת הוא בא לפרט את המצוות התמידיות, ואז הסברנו שמצווה תמידית, אין הכוונה היא שחיובה תמידי, אלא שאין מניעה מלקיים אותה תמיד. כל רגע ורגע שאדם יתעורר יוכל לקיים אותם, ולא שהכוונה היא שאדם מחויב כל רגע ורגע בעירה ואהבה.
מה זה מתעורר?
שם את ליבו, מתבונן. שאדם ישן לא יכול לקיים אהבת השם ויראתו, לא שייך מצווה תמידית כמחויבת תמידית, רק פשוט נראה לי שהיא לא תלויה בגורם נוסף. מצוות אחות תלויות בזמן, בהזדמנות, בגורם מסוים שתלוי בעוד גורם. המצוות האלה לא תלויות ממילא, אתה יכול אם תרצה לקיים אותם בכל שעה שתרצה. אז נראה, נתחיל בעזרת השם את הביור. הנה כבר ביארנו בחלק ראשון פרק רביעי ענייני אהבה והעירה, שם זה היה בקצרה יותר, שהם המקרבים והמדביקים. תשימו לב, יש כאן שני ביטויים, מקרב ומדביק. מקרב זה כנגד העירה, ומדביק זה כנגד האהבה. האדם בבורו יתברך. מדוע? כי המושג קרבה תמיד נמצא בתורה ביחס לחומר. החומר יכול להיות רחוק ויכול להתקרב. להתקרב הכוונה היא להשתייך.
קורבן, כאילו.
קורבן, יפה מאוד, שורש קורבן. קורבן זה אין לך חומר גדול ממנו, זה בהמה, סוד בהמה, אלא שמקרבים אותה לשורשה. ודבקות זה כבר שייך להערת הנשמה. אז עירה ואהבה הם שני חלקי עבודה שמשלימים את הגוף והנשמה שלנו. העירה מכניעה את חומר הגוף, ואהבה מדביקה את נשמתנו, ואז אנחנו שלמים.
למה? כי כאילו החומר צריך יותר...
החומר נוצר הרי כדי להעמיד אלטרנטיבה, להעמיד חושך, הוא מחשיך את הערת הנשמה. ואם אדם מצליח להעמיד את החומר כנוע, אז החומר הופך להיות מרכבה, הופך להיות שייך אל הרעיון. לא רק שהוא לא מנגד, אלא אפילו תומך.
הוא לא מכניע את הנפש הבהמית? מה זאת אומרת את הגוף?
אני לא יודע מה זה נפש בהמית. כולנו, אנחנו, יש לנו שני חלקים, גוף ונשמה. הגוף שלנו זה לא רק אורגניזם, אלא זה הכוונה היא הנפש השפלה, שתקרא לה שפלה, תקרא לה בהמית, לא משנה. היא החלק הבריאה שלנו החשוך, ואותו חלק עניינו רק בתיקון המציאות האנושית של הבן אדם הקיומית. וברגע שאדם מצליח לחבר את שני החלקים האלה, זה נקרא שהוא קדוש, נקרא שהוא השלים את עצמו. ואתה לא, אבל אף פעם אין לנו ייעוד לבטל את הנפש הזאת, את הרצונות שלה, את הצרכים שלה. יש לנו יעד שיום אחד נרצה להפסיק לאכול ולשתות, אלא אם כן העולם יגיע לעץ החיים, ואז כבר באמת האכילה תקבל אופי חדש. אבל כל עוד שאנחנו זקוקים לאכילה ושתייה, אז זה תיקון לאכול ולשתות, אין לנו כזו. אז מה אם כאן התיקון שלנו? שנצליח להעמיד בעירה רעיונית כמה החומר עומד תפה לרעיון נשגב ממנו, ואז כל האכילה והשתייה תהפוך להיות באופן טבעי משרתת רעיון גדול ממנה, והיא לא תהפוך להיות נושא העומד לעצמו, וממילא הנשמה תוכל להידבק בשורשה. כל הדברים פשוטים, נכון? לא מסובכים.
כאילו יש שהגוף כאילו צריך את המחנך יותר קשוח, כאילו שזה
העירה. למה אתה אומר לו? הוא צריך לעמוד במקומו.
לא, כי העירה זה יותר כאילו יותר קשוח.
תאר לך שהשולחן הזה מתחיל להשתלט עליך, פתאום פותח את הפה ויפתח לשם את פי האתון, בוא הנה, עשה לי ככה. היית אומר, אדוני, אתה השולחן, עם כל הכבוד לך, למה אנחנו נותנים לחומר לצאת מההגדרות שלו? הוא מכובד מאוד, ניתן לו את המקום שלו, זה תמיד, אבל במקומו. זה שהוא השתלט על העולם, זה משהו כאן לא תקין.
למה
אני
נותן לחומר להיות מרכבה? אם אני רוצה כאילו
למכור
אותו
לגמרי. איך? איך? תן לי הרע.
פשוט כי אי אפשר, אני חייב להכניע אותי.
לא רק שאי אפשר. זה לא רצון השם. כי אם לא לקיים אותו, אז היה אפשר בכלל לא לברוא אותו. למה אתה חושב...
לא, בשביל האלטרנטיבה שיצא לי האלטרנטיבה על הרע. שזה אני צריך לברוא אותו. אבל למה לקחת אותו ככלי לטוב?
אלא, תן לי הצעה.
לנטרל את הרע שבו.
אז מי יהיה הזוכה לקבל את הטוב שאתה קנית?
החומר חייב לקבל את הטוב? שאני שם?
האדם, מי זה אתה? מי זה האדם? אדם זה ייצור מורכב. שיש פה שתי נטיות, והוא מצליח בסוף לעשות סדר ולהעמיד כל דבר על מכונו. אז אתה שבך הוא זה שעמדת את עצמך במצב המתוקן. אין לנו, אם אתה תבטל איזשהו חלק, תהלים איזשהו חלק, אז אנחנו נהיה בכלל, נפסיק להיות בעלי בחירה, נפסיק להיות אנחנו זכינו להשלים את עצמנו, נפסיק להיות קיימים בכלל. אי אפשר ליצור יצור נשמתי כזה שהוא אין לו שום התמודדות ולא יכול בכלל להגיע לשום השגת שלמות, וכשהשגת השלמות תגיע אז הוא יהפוך להיות יצור חדש. אנחנו באותם כללי עבודה, באותם כללי שכר. העבודה והשכר תמיד נמצאים באותו שטח, אי אפשר להפריד בין העבודה לשכר.
מה זה עולם עבודה ועולם שכר?
מצב של התמודדות, מצב של אכילה, אתה מוכן כבר? כל עוד שאנחנו בהתמודדות, אז זה מחייב שכל הזמן יעמדו מולנו אלטרנטיבות, וכשנסתיימה ההתמודדות, אז עכשיו כבר אין צורך שהרע כבר יקבל תוקף פיתוי. הוא יעמוד רק כנכנע, רק כמנוצח, כדי לתת לבני אדם את השכר.
אבל מה זה בדיוק אהבה וה...
רגע, זה בהמשך. קודם כל...
זה בא לזה ביטוי אהבה.
יפה, זה הוא ימשיך בהמשך. בואי, זה ממש בקטע הבא. קודם כל... אנחנו למדנו פה, אנחנו בפרק חלק רביעי פרק שלישי בענייני אהבת השם ויראתו. אז הרמח"ל אומר לנו יסוד ראשון, תדע לך, היראה היא מקרבת את החומר והאהבה מדביקה. וכעת לפני שהוא יסביר לנו בקטע הבא איך היראה מקרבת, איך היראה מכניעה את החומר ואיך האהבה מדביקה, הוא קודם כל אומר לנו עוד ידיעה חשובה שלא נתבלבל, וזה נאמר, כל מה שאני מדבר כאן, מה שהתורה, מה זה נאמר? לא מה אני אומר, על מה התורה דיברה כשהיא דיברה על יראה ועל אהבה. וזה נאמר באהבה ויראה אמיתית, שהם אהבת שמו יתברך ולא אהבת השכר, ויראת רוממותו ולא יראת העונש. אומר, אל תחשוב שהתורה דיברה על יראת העונש ועל אהבת השכר, כי זה בכלל לא יראה ולא אהבה.
הם לא מקרבים ולא מדבקים?
לא. זה כמו אדם שיתפוס אדם ברחוב, ייתן לו מכות עד שיגיד, טוב, תגיד לי מה שאתה רוצה, אתה יקר, תעזוב אותי. החומר, אדם שמפחד מפני עונשים, בין בעולם הזה ובין לעולם הבא, בדרך כלל עירת העונש היא באה בסדרי העולם הזה בדרך כלל. אדם מפחד, מאיים עליו שאם הוא יעשה כך וכך, אז יקרה לו כך וכך, אז הוא נכנע, אבל זה לא קנייה. אלא הסיבה האמיתית שתיצור יחס עם השלם והמוחלט, אלא זה רק קנייה מקרית, תעזוב אותי, תן לי לחיות, אני רוצה לחיות כאן לפי ראות עיניי, וכיוון שסגרת אותי אז אני חייב בעצם לסדר את עצמי, להתאים את עצמי במקום.
אבל אומרים שאף על פי כן שזה יראה נמוכה, אבל עדיין הוא
כל יראה יפה. נכון, אנחנו לא מזלזלים בה. הזוהר קורא לה עירת הרצועה ולא עירת השם. אבל עם כל זה, אבל הוא אומר, אני לא בטוח שזה המושג עירת התא.
מה זה
עירת התא? עירת התא זה מושגים פנימיים. עירת העונש היא לא עירת התא. עירת התא ועירה עילה זה שתי הבחנות בתוך עירת הרוממות. עירת העונש, אם הרב קוק אומר, אז אני לא יהיה זה שאני ידון איתו, כי ככה אני הבנתי. אבל אם תסתכל בפנים אז אני צריך לראות את המקורות. על כל פנים, עירת העונש היא עירת העונש, באמת בעצם ההגדרה שלה היא לא עירה, היא לא עירת השם. למה? כי היא מקרית לחלוטין, ממש כמו אדם תופס את הפחד כמקרי באלמה ולא יוצר שום יחס עם שלמותו יתברך. אבל הזוהר אומר, לא לזלזל ברצועה הזאת, כי בזכותה הרבה אנשים עומדים, הולכים על דרך, שומרים על הבסיס.
זה כאילו מנגנון שהקדוש ברוך הוא עשה,
כן,
כדי שבכל מקרה יירה.
נכון. אלוקים עשה שירום מלפניו. רבי שמעון במצווה, יש בזוהר בפרשת בראשית חלק שנקרא פקודין, כמו הוא מסביר את חלק מהמצוות. יש שם י' א' פקודין שהזוהר, יש ראיה מאמנה שזה מפוזר בכל הזוהר, חלק בזוהר שנקרא ראיה מאמנה, נשמת משה רבינו שמתגלה לרשבי ומגלה לו סודות טעמי מצוות על פי סוד. ויש חוץ מזה פקודין, פקודין זה י' א' פקודין שהזוהר מסביר בפרשת בראשית. אז שהוא מתחיל להסביר את המצווה הראשונה, את העירה, אז רבי שמעון בוכה ואומר, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. מה הוא בוכה? הוא אומר, אם אני אגיד מה העירה האמיתית, אז זה יגרום, אם אני לא אגלה, הבריות יפסידו הפסד גדול. אם אני אגלה, אז אנשים יבינו, לאט לאט יזלזלו בירת העונש, וזה יגרום נזק גדול. מה שקורה לנו היום, הרבה אנשים מדברים מושגים, שומעים מושגים גבוהים, ואז הם אומרים, מה אנחנו באמת ילדים, מה אנחנו מפחדים מזה, מגיהנום, דברים כאלה, נשארים קרחים מכאן ומכאן. זה באמת חבל, אלפי שנים יהודים היו דבקים, היו שמרו על מסגרת התורה מצד עירת העונש, ובאמת הפחד הזה שמר על העולם. היום אנחנו לצערנו צריכים, לא מתאימים את עצמנו, ובאמת היה לרוב בני אדם, השפה הייתה צריכה להישאר באמת אמיתית, שאנשים, כמו שאנשים מפחדים מדוח של שוטר, מפחדים מחיידק, למה שלא נפחד גם כן מעונשי התורה? אז למה זה החלק היחיד שהליצנות והזלזול השאירו את זה כאילו שזה זה אל תדבר ככה בשפה כזאת. אתה רואה איזה מאמר חזל, זה לא כפשוטו, לא, זה
רוצים קשר גבוה יותר, אמונה גבוהה יותר.
אז מה זה סותר? אם אני רוצה להיות אידיאליסט ולהחזיק דגל ישראל גבוה גבוה, אז אני צריך לנסוע באדום?
לא, אבל
אני צריך להפסיק לפחד משוטר? מה זה קשור? שתי מערכות שונות.
זה קשור לאמונה. אם אני יודע שאני אדם שלא היה נוסע באדום כי הוא מפחד מהשוטר, או כי הוא לא רוצה להרוג בן אדם, מה עדיף?
אבל אם יום אחד אתה לא כל כך אידיאליסט, היום אתה קצת שתית קצת בירה ואתה לא כל כך, הנשמה שלך לא כל כך גבוהה היום, אז לכן תתחיל לנסוע באדום באותו יום, מה ישמור עליך? כי אתה מפחד שיקחו לך את הרישיון. מה?
אנחנו נבנה אמונה שלא תפחד ולא תיפול.
אבל עניין של תפיסה, עירת רוממות, עניין של תפיסה, עניין שאדם צריך באמת למען ילמד לעירה. זה בלי למידה רציפה, אדם באמת לא יכול לתפוס, כי העולם, החומר של העולם מראה לו כל הזמן תמונה אחרת מעירת הרוממות, ולכן צריכים תמיד את הגיבוי של עירת העונש. כן,
אפשר בכלל להגיע לעירת
הרוממות
בלי עירת
העונש? זה אני לא יודע להגיד. שאלה יפה, אני לא יודע. לכאורה אם היינו משקיעים הרבה בעירת הרוממות, לכאורה לא היינו אמורים בדווקא להגיע לשם. אבל המציאות היא שאנחנו צריכים כל הזמן שמירה, כל הזמן גיבוי, ולכן זה חשוב כל כך החינוך מגיל צעיר מאוד. אם נתבונן ונראה שמה שאורגלנו מגיל צעיר, שהדברים חמורים, אז זה מלווה אותנו בכל מצב, אנחנו לא נכנסים למקום כזה. כל ילד על הכללים שהוא גדל, אז גם ברגעי חולשה הכי גדולים, את זה אני לא אעשה. למה? כי ראיתי שהדבר הזה הורגלתי שהוא חמור, חמור נורא. עד כמה זמן ייקח לאדם להידרדר חס ושלום עד שהוא יאכל חזיר? מה קרה? הרי בשר שלא כל כך קשר, זה אותו איסור של אם הוא ספק נבלה, אז הוא, אלא מה? מה שהורגלנו זה נקרא עירת העונש. הורגלנו שהדבר הזה מאוד חמור, כמו רע, לא מכניסים אותו לפה. הסימן שאנחנו צריכים מסגרת שמירה, ושמשם נגביע את עצמנו לאט לאט אל עירת הרוממות, אבל אי אפשר לוותר על הבסיס.
יש דברים שמוגדרים, הגמרא נגיד אומרת יותר מפחדים יותר מפחדים משבועת שקר, משבועת שמגזל.
איך בסוף הרב אבל לא נשאר בעירת העונש?
נלמד. אם לא נלמד, השני יישאר, אבל לכך שלא נשאר קרחים מכלום.
אבל
לפעמים צריך לבטל את עירת העונש.
למה? למה זה אחד על חשבון השני? למה?
תוכח זה, העולם לא רוצה ככה.
אבל התורה אומרת לך, למה אתה חושב שזה אחד על חשבון השני? למה?
זה רק חינוך, זה לא עובד.
למה? אני נורא נורא מפחד להרוג בן אדם, כי אני מפחד לשבת בצוהר 30 שנה. אבל לאט לאט אני לומד מה זה חיי אדם ומה זה ערך ומה זה כבוד הזולת, ולאט לאט אני מגביע. אז אני חייב למחוק קודם את הפחד שלי במשטרה?
כנראה שריבונה של עולם מבין שיהיה קשה ללמד את האדם לעובד השני, אז הוא מבטל לבני אדם גם את הרובד של יראת העונש.
למה? על סמך מה אתה אומר את זה? אבל תשכנע אותנו.
למה? כל התורה כתובה באזהרה, אני לא מבין מה באמין. יש פרשת בחוקותיה, כתוב
שם... כי זו אמת, כי התורה לא משקרת.
לא, אני אומר, אז מה...
אתה אומר את האמת.
משמשים איתם, אז לקבל פרס.
זה פרס, זה לא עונש.
משהו אחר, משהו אחר. דבר ראשון, זה באמת צודק שם, שם דואל על המניעים שלי בקיום מצוות, ולא מדברים שם על המניעים מלהימנע בלא תעשה, מייסורים. זה משנה, כי שם מדברים על תארת הלב. שם המשנה עוסקת במידת התארה, מה יהיו המניעים שלך, ואיזה כל סוגי הלשמה. אבל כאן מדובר בסכנה להכניס את היד לאש. התורה, כל השפה שלה, הוא צודק, גלעד, מדברת, תדע לך, הסיטרא אחרא כאן שולטת, תיזהר, הוא יתפוס אותך ותזכור איסורים כבדים לצאת מידיו, וזו האמת לאמיתה. כל עבירה מחייבת איסורים מאוד קשים. ואם אנחנו היינו מפתחים גם את הידיעה הזאת שהיא אמיתית, והיא לא שפה בעבור ילדים, שימו לב, זה לא שפה שהמציאו לשכנע ילדים, היא שפה אמיתית, כי עבירה היינו שליטת הרע, ושליטת הרע רוע לא יודע רק להקות. ואם רואים שיש צער בעולם, צריכים לדעת, אומרת הגמרא במסכת שבת, אין איסורים בלא אבון ואין מוות ואין מיתה בלא חטא. אז כל הצער שקיים בעולם הוא מפני חטאים, ואת זה צריכים להשריש מגיל צעיר לנו, ולהמשיך שזה ימשיך ללוות אותנו תמיד.
מה הרב אומר שאם לא עושה סיבה את להיות ביטול תורה או איסורים של אהבה?
אז מה זה סותר מה שאני אומר? מדובר שם על אדם צדיק שבאו עליו איסורים, והוא אומר, אני אדם מאוד זהיר, אני מאוד נזהר מהבנות. אז מי אמר שאין עוד סיבות? יש עוד סיבות שיהודי אחד סובל בשביל לתקן אדם מצפון תל אביב שיגיע לעולם הבא. יש לנו הרבה סודות בהנהגה, אבל קודם כל בכלל, אם יש צער בעולם זה בגלל אבנות. אז הידיעה הזאת גורמת לאנשים באמת להיזהר משליטת הרע.
אבל אם רואים גם הפוך, אומרים שיש אבונות בלי צער.
שיש אבונות?
יש בן אדם שעושה אבונות,
ואין
לו כלום.
בסדר, בשביל זה אומרת התורה, תלמד דרך השם חלק ב', ושם תלמד את כל דרכי ההנהגה שלי, ותבין למה לפעמים אני מעריך הפי, הנהגת ערך הפיים מאפשרת לרשע לשרוד כדי לתת לו עוד תקווה אחת ועוד ועוד ועוד, אבל אומרת הגמרא מעריך הפו וגובה את שלו בסוף. כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרני ותרו חייו, אלא מעריך הפה וגבה דילי. אז ככה ילד, אם ילד יהודי ישאל את אבא שלו איך אנשים נוסעים בשבת והם לא נסכלים, תגיד לו, מה אתה רוצה, שהקדוש ברוך הוא לא ייתן להם תקווה? הקדוש ברוך הוא הבטיח להם אצל אברהם אבינו שגם ליהודי הזה יש תקווה. אז הוא מושך איתו עוד קצת. אבל מה אתה חושב, שבסוף הוא לא יקבל על זה עונש? מותר להגיד לילדים שכל התאונות דרכים זה מסיבת, אנחנו לא נביאים, אבל קרוב לוודאי שדין רבה ביטות מיתות לא בטלו, וזה ודאי שייך לאבון סקילה.
זה כבר אומר את זה מפורש.
נכון.
מה בכתובות אומר
מפורש. נכון.
אנחנו, מה? הוא יראה
אסון של משפחה, לתת חס ושלום. אז עוד פעם. אנחנו רואים את הכללים ולא את הפרטים. הדברים, תמיד להגיד ידיעה, הדברים מאוד מורכבים, ויש בזה גם סודות הגלגול, ואנחנו לא יודעים, כמו שהארי אומר בתחילת שער הכוונות, הוא אומר שכשקורה אסון לאומי גדול לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוסף לדור אחד אין ספור נשמות מהמון המון דורות שעברו עבירות קרטות ומיתות בית דין, והם צריכים להתקן, ואז הם נתקנים כולם בבת אחת. אנחנו לא יודעים את סודות ההנהגה, מה זה, מאיזה נשמות נצטרפה אותה משפחה שכולם היו צריכים לעשות תיקון על איזשהו אבון. אבל החינוך הזה, החינוך התורני, שיש שכר ועונש אמיתי שמורכב מאוד, זה חינוך יהודי בסיסי שאסור לוותר עליו בשום פנים ואופן. מי שמוותר עליו מוותר על החינוך של התורה, והוא באמת עושה את התורה לא רצינית, ושום יראת רוממות לא תצמח מזה, כי זה לא רציני. מערכת לא רצינית, אי אפשר לבנות עליה אחר כך קומות הרבה יותר גבוהות. קודם לא, כל לא. בסיס בריא
ולנפקמינה, נגיד לגבי פחד להתאפס משוטר וחיי אדם.
נו.
שבשתיים בלילה אתה תיסע לבד, אתה תעבור באור אדום.
סיבה אחרת.
לא, אני אומר, אתה תיסע באור אדום, אבל אתה לא תעשה זה כי, כי אתה תפחד משהו, שוטר יתפוס אותך. אומרת שאתה יודע שהכביש רגע. יש דברים שיש...
מה אתה מתכוון
להגיד? שיש כאילו נפקמינות.
עירת
העונש
לא תמיד עובדת.
עירת, לא, עירת הרוממות.
איך שהיא תמיד עובדת, למה אתה אומר
כך? מה שעירת אמר, עירת העונש, אין שוטר בשתיים בלילה.
לא, אחור, אתה בגלל שוטר שלא. פעם ראית מי שעובר באור אדום בשתיים בלילה.
לכן המשנה במסכת אבות אומרת, עין רואה ואוזן שומעת, כל מסכת בספר נכתבים, כדי שיש לנו מצלמות. יש מצלמות למעלה, שהן עובדות 24 שעות ביממה.
כלומר, הרבה ציווים של כל המצוות של יראת מלוקיך. הם מזהירים אותך שיודעים אפילו מה יש לך בלב, שאתה חושב שאתה יכול להתחמק.
כן, כל השפה של התורה היא כזאת. למה? כי היא שפה אמיתית, היא לא שקרת. אז אומרת התורה, זו אני אמרתי לך את האמת. אחר כך, חיים, כל החיים תעשה, תיסע בירוק, רק מפחד משוטר? לא, הגיע הזמן שתבין את הדברים לעומקם ובאמת תזדהה איתם. אבל הבסיס הוא בסיס של... בסיס אמת, את זה צריכים לבנות נכון. ולא לפחד, לא לפחד. היום הליצנות החדשה עשתה לנו כאילו שזה לא שפה תקנית לדבר בשפה אמיתית. וזה הגיע מהכירת התורה. שאנשים מתביישים להגיד מסר פשוט ואמיתי שיש שכר ועונש בתורת משה. כן.
זה שאלה אולי קצת בדקות, אבל... יש דווקא עניין בלגרום איזשהו פחד ואימה בגלל זה, או נטו ידיעה שאם אתה עושה א', אז אוטומטית קרה ב', כמו הרב דיבר פעם על בעניין חינוך, שלדעת שיש כללים בבית, אם אדם עושה א', אז אוטומטית לבית, אבל זה לא אומר שכאילו... שזה צריך לגרור דווקא לאיזה פחד או לאיזה...
אבל למה? אנחנו לא יוצרים פחד. הפחד הוא טבעי. אנחנו נוצרנו עם אינסטינקט שמירת החיים. וכשילד יודע שכאן בתוך השקע יש זרם חשמל, הוא יפחד כי הוא שומר על המציאות שלו. אתה לא צריך ליצור פחד. אמרת לו את הידיעה הזאת, שיש כאן סיבה ומסובב, שערה שולט במקום שיש לו תעשה, ועשית רעך מאוד מאוד מסוכנת, היא מאוד מפחידה, אז הוא יפחד לבד, לא צריך ליצור שמיעה. אל תגיד יותר מה שהתורה אומרת. וגם אומרים את זה במינון מאוד מאוד מדויק. לא צריכים להוסיף מעבר לדברים עצמם.
יש גם נטייה של צד אחר, לא בצד שמה מדבר עליו, זה צד הפוך של... לתאר מה
קורה בגיהנום. אף אחד, אנחנו לא יודעים, לא להגיד דברים שאנחנו לא יודעים. די לנו בזה שזה עונש, ושזה עונש, ודאי שזה עונש. אם יש מאמר חז"ל מפורש, אני לא זוכר כעת מאמר חז"ל, אבל אם הגמרא צריכה להגיד שהמדגדג בקריאת שמע מצננים לו גיהנום, הסימן שזה לא נעים שם להיות. הוא לבד יבין, הוא לבד יבין שהדבר הזה לעשות עבירה לא משתלם. ככה רבינו אומר, רבים החובים לרשע. ככה הוא מביא שבשער בחרתה, איך לא יראתי מפני תוכחות הלבון, ומן ה... שכחתי כבר את הביטוי שלו, כי רבים החובים לרשע. וצריכים באמת לייחס את זה, ואני חושב שבמחרה חינוכית, הקדוש ברוך הוא לא מעניש. זה הרע שהאדם מאמין בו. מי שמאמין ברע, הרע פורע ממנו. צריכים, באמת זו השפה האמיתית. זה לא שאני אומר כאן משהו לא לסבר את האוזן. באמת זה כך. מי שפורע מאדם זה הרע בכבודו ובעצמו. יש מרכבת סטרא אחרא שיש לה מלאכי חבלה, וברגע שאדם נפתח אחריה, אז הוא נמסר בידה, נמסר בידי המרכבה הזאת. זה באמת מפחיד מאוד.
הקדוש ברוך הוא לא פוקד עליה מה לעשות במרכבה
הזאת? אבל הוא מסר כללים מאז הר סיני, שאם הוא כל כך הרבה פעמים מזהיר אותנו, למה אתם לא מאמינים לי שאני מסרתי לכם את הדבקות בטוב האמיתי? ובשביל הטוב האמיתי הייתי צריך להעמיד אפשרות שנייה, זה לעומת זה עשה אלוקים. עכשיו, דווקא מפני שאני פוקד עליה, אז האיסורים שמייסרת את האדם זה האופן שבו הוא יכול לשוב הביתה. כי אם היא לא תקע אותו, הוא יישאר תקוע בתוך הרע שהוא בחר בו. דווקא המכות שהוא מקבל זה מה שמחזיר אותו, אלא אם כן הוא עשה תשובה והכר את העבירה. אז עד רבה, אפשר לתת את המילה תוגע, תעשה תשובה ותתחרט ויעזבו אותך, הרע יעזוב אותך. אבל לא תשובה ולא אלא מה, סתם העולם הפקר. אז מה האופציה שלנו?
למה צריך לא להתפוס את זה לקדוש ברוך הוא? מה אני אשפח? מה זה משנה את זה שליח או לא שליח? הוא בא נתן
מערכת, אתה רוצה? אני חושב שזה לא נכון, כי הקדוש ברוך הוא לא יכול להניש. הוא באמת ברא יצירה של חיסרון שהיא מופקדת על ענייני האיסורים. אבל ברור שזה תחת המערכת הזו. אז עוד פעם, אז הגענו לזה כי דיברנו שזה נאמר באהבה ויראה האמיתית, שהם אהבת שמו יתברך ולא אהבת השכר. לא כל אהבה שמלווה ילדים עד גיל מסוים, שמפתים את הילד לקיים, לעשות מדברים מעשים טובים בשביל לקבל גמול, כמו ממתקים ואחר כך כל מיני דברים שלפי התפתחות הגיל, זה נקרא אהבת השכר.
שכר זה עולם הזה, עולם הבא.
אני חושב שזה רק עולם הזה. אין אהבת השכר של העולם הבא, זה כבר אהבה אמיתית. אדם שרוצה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, זה לא נקרא, זה נקרא אהבת השם, אהבת שמו.
הרב פעם אמר את זה על תשומשות הרב על מנת לקבל פרס, שפרס הכוונה זה חלק.
נכון, שזה רק פרוסה, שזה רק ככה זוהר אומר, שזה רק שכר בעולם הזה.
אז מהזוהר?
כן, תיקוני זוהר ותיקון למד, הוא אומר שפרס הכוונה היא שכר בעולם הזה.
אז גם פה זה שכר בעולם הזה?
כן.
רב,
אבל
שכר
בעולם הזה
זה גם לא לגמרי...
אז המסילת ישרים אומר שזה לא הדרגה הכי גבוהה בחסידות, שמי שאוהב את השם כל כך הרבה, הוא לא, בכלל לא, בשעה שהוא עושה את רצון השם, הוא לא חושב על ענייני השכר, אבל זה רק בנוגע ללשמה, בהגדרה שבשעה שאתה מקיים, מה מניע אותך. אבל בהגדרה, אין שום בעיה שהאדם ירצה את קרבת השם ולראות את פניו. אדרבה, זו שלמות. ויראת רוממותו ולא יראת העונש. אז מה יראת רוממותו? בזמנו דיברנו למה יראת הרוממות נקראת רוממות. איזה ביטוי זה רוממות?
גבוה.
מה הכוונה רם? מה, למה דבר גבוה אני צריך להיות יותר? זה נשמע, מה?
אפשר להסתפק בעירה יותר נמוכה.
כן, אבל זו הגדרה, סוג עירה שההגדרה שלה עירת הרוממות. מה פירוש? אני ירא מפני רוממותו. אז מה יש עם הרם? למה הרם? הרי אמרנו, הסיבה היא לא מפני שהוא יקה אותי, אלא מפני שהוא רם. מה יש עם הרם? למה רם צריך לירה? למה זו סיבה לירה?
כמו שאני לא עושה חטאים עד הרם לאמצע.
תסביר לי, אבל הצודק, אתה אומר את הרעיון יפה, אבל תסביר לי מה? מה קורה? למה? מה זה נקרא רם?
יקרה בסביבת. ברגע ש... כאילו, עירת העונש זה משהו שנובע מהקדוש ברוך הוא, מהאיציות למצווה של קדוש ברוך הוא. פה זה משהו שיותר עצמי, אתה ירא לא מההשלכות, אתה ירא מה...
מצידו ולא מצידו.
כי יש קשר יותר אמיתי.
אתם אומרים דבר נכון, אני אוסיף, למה זה נקרא רוממות? תשימו לב, רוממות זה לא שהוא יותר גבוה מאיתנו. רוממות הכוונה היא על דרך הלשון רם על כל גויים השם על השמיים כבודו, הכוונה היא ש... המציאות האלוקית, הסיבה שלו היא אין לה שום יחס עם המציאות. הקדוש ברוך הוא רם, הוא באמת מרומם על כל ברכה ותהילה. אין לו שום אפשרות ליצור יחס עם המציאות שלנו. הוא רצה ליצור אותנו, יש מאין, הוא יצר, הוא בלתי גבול, הוא בלתי השגה. והוא יצר את כל מציאותנו, וכל המציאות שהוא יצר היא נשלטת תחת רצונו. אדם שמבין, זה כאן ההבדל אחד בין עירת העונש לעירת הרוממות. עירת הרוממות זה תפיסת האלוקות במערכת שלך. יש לי מערכת כדאית, אני רואה שזה מושך אותי, זה טוב, וזה, ואני מבין שהדבר השני שאני עומד בפניו הוא לא כדאי לי, כי בסוף זה יעלה לי ביוקר. זה כמו אדם שעומד במקולת ועושה חשבון מה כדאי לו לקנות, הוא אומר לא שווה לי את זה, כי אחר כך זה יעלה לי יותר יקר. זה נקרא עירת העונש, מערכת הכדאית שלי. אדם שמבין שכל המערכת שלו כולה היא מסיבת הבלתי גבול, הקדוש ברוך הוא מרומם על כל ברכה ותהילה, הכוונה היא אפילו לשבח אותו אי אפשר, כי אין לנו שום יכולת להשיג אותו לעולם ועד, והוא יצר את העולם בעבור רצונו השלם בעולם הזה. אז אדם שמבין את הדברים בעומק הזה, הוא שואל את עצמו, איך ייתכן שאני במציאות הנבראת ממנו התברך העסק בניגוד למהלך רצונו? זו תפיסת הכנעה הכי עמוקה שיכול להיות. קנייה בתוך המערכת היא קנייה מקרית. אדם שמבין שכל המערכת כולה היא קנועה כי היא מסיבת רצונו, אין לעולם שלנו שום סיבה להימצא אלמלא שהוא רצה להמציא את העולם לתכלית רצונו. אז איך אדם יחיה בתוך מציאות מחודשת שנוצרה מסיבת המרומם על כל ברכה ותהילה, והוא יעמיד אותה בניגוד לסיבתה?
למה אני ירד לפני אדם גדול?
אז זה יכול להיות מכמה סיבות. קודם כל, כל מה שיהיה זה לא מעין העניין שאנחנו מדברים, אולי מעין כן, אבל לא, ודאי לא זה. קודם כל, להבין את עומק המושג יראת הרוממות. אדם שמתבונן ליראה את השם הנכבד והנורא, את השם אלוקיך, אדם זה מצוות עשה להתבונן ולהבין שכל המציאות כולה נוצרה, נתאפשרה להימצא רק כי הוא רצה להמציא אותה, ואין לה שום סיבה להתקיים מצד עצמה. אז איך אני אנצל את המציאות הזאת להעמיד את החיים שלי ואת המציאות הזאת בניגוד לסיבת היווצרה? זה נקרא עירת רוממות. זה דבר עמוק, אבל אם מתבוננים על זה, זה באמת גורם לחרדה גדולה. כן.
לכן אין אהבת הרוממות.
לא צריך להגיע לאהבת הרוממות, אהבת השם היא טבעית לנו. יראה צריכים ליצור, כי יש ניגוד בין החומר שהוא לא סובל קנייה, הוא רואה את עצמו כאן נמצא, כאן היה. אדם נולד לתוך מציאות, הוא אומר, זה אני קיים, לא תלוי באף אחד, סומך על עצמי, עם כל הטיפשים מדברים, וכן הלאה. הוא לא רואה בכלל. פה צריכים להחזיר אותו למקום. לא, אדוני, יש לעולם סדר, יש לעולם תוכנית, יש לעולם התחלה, ותתבונן. אבל האהבה היא באמת מגיעה משורש הנשמה, שהיא טבעית לנו, היא לא צריכים, לא צריכים ליצור אותה יש מאין. לכן לא צריכים ליצור אותה מצד התבוננות ברוממות. אבל ודאי שהרמח"ל אומר שיראת הרוממות מגבירה את האהבה.
מה הרב ענה לגבי מורן מרב גדול?
עכשיו אתה בא עכשיו לדון, האם יש יחס, האם יש קשר בין מורה בשר ודם, מורה של מורה רבך, לעניין עירת הרוממות, או שזה ערך אחר? שאלה מעניינת. אז אתה שואל את החוקר, מה הסיבה שהאדם, הרמח"ל אומר שיש שלושה ענפים לעירה. כבוד, בושת והכנעה. שלושה ענפי העירה, מתכוון ודאי לעירת הרוממות. אז רואים שכמה שהדבר יותר מרומם ממני, אז הוא מתבטא על ידי מה שאני נותן לו כבוד, ואני בוש ממנו ונכנע בפניו. עכשיו אתה, ברור שאדם נמצא ליד אדם גדול, ברור שאם הוא תופס את עירת הרוממות, אז ודאי שהוא רואה שהאיש הזה מייצג את הערך הזה, שהחיים שלו הרי קנועים לעניין השלם. אז ממילא גם אני מרגיש לידו יותר קנוע לרצון של הקדוש ברוך הוא. השאלה אם אתה, ואנחנו רואים שיש גם אנשים שהם לאו דווקא, אדם תמיד לפני אדם מפורסם, לפני אדם משמעותי, הוא יותר מרגיש קנוע. אבל אתה לא מדבר על זה, אתה מדבר גם לפני ראש ממשלה, אדם מרגיש מאוד קנוע. למה? כי הוא מייצג משהו מאוד משמעותי. כל המדינה תפוסה לו בידיים. אז האיש הזה אתה רואה בו לא כאיש פרטי, אתה רואה בו כאיש ציבורי משמעותי. כמה שאדם יותר משמעותי, הרי תסכים איתי שאם יבוא פה עכשיו אובמה לכותל, אתה לא תעמוד לפניו כך חנה. מה קרה לפני שנתיים הוא היה? הוא כבר לא משמעותי, זהו. אבל אם יבוא עכשיו מישהו איש ציבורי, הוא משמעותי. אדם נכנע לפני כוח מאוד משמעותי. עכשיו...
לא, גם
במערכת
נגיד
בצבא,
גם יכול להגיע
לתור. בסדר, למה? כי הוא עכשיו הוא מופקד תחתיו, הוא יש לו משמעות על ההחלטות, הוא יש לו יכולת להחליט כלפי דברים משמעותיים. אז כמה שאדם יותר בעל סמכות, יש כניעה לפניו. אבל ודאי שאתה התכוונת ליד הרב נבנץ, לא התכוונת בגלל שהוא משמעותי כלפיך, אלא שאתה רואה אותו כבר מעלה גדול. אז הוא מייצג אצלך את המעלה, אדם שלא מכיר את הערכים שלך, הוא לא יכבד אותו כל כך, הוא לא יקנע לבדו, אלא שאתה רואה בו ייצוג כמו ליד ספר תורה, שהוא מייצג את, ה, את, 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 את השלמות של הקדוש ברוך.
משהו מוקטן כזה.
כן.
משהו ידבוק את הלנדי חנים.
נכון. דורכב.
אבל למה קוראים לעבודה זרה עירתם?
נו.
קשור.
כי הם באמת מעמידים אותה כערך שנכנעים לפניו.
זה כאילו ביטוי שלילי גם.
הגדרה. היא העירה שלהם. הם קנויים בפניה. כן, אז בואו נמשיך. עכשיו, אחרי שראינו את שני סוגי העירה והאהבה, והנה, העירה הזאת, מתכוון לעירת הרוממות, היא מתארת את האדם מחושך חומריותו וגופניותו, ומשרה עליו השראת השכינה. אז הרמח"ל אומר לנו שתפקיד העירה, כמו שאמרנו מקודם, היא לתאר את החושך החומר. היא, כמו שהוא אמר מקודם, המקרבת. לוקח הדבר רחוק, כמו אמרנו, כמו קורבן בהמה, ומקרבת אותו לתיקון. אז זה נקרא, זה תפקיד העירה, לתאר את האדם מחושך חומריותו וגופניותו, ומשרה עליו השראת השכינה. מה זה נקרא השראת השכינה? השכינה זו השלמות, פעולת שלמותו התברך, שבאה לפעול שלמות בנבראים, אז היא שורה על המציאות, משלימה את האדם, כפי הערך שהחומר איננו מעמיד את עצמו כעניין בפני עצמו, אלא הוא מכיר שיעודו להיות מרכבה לשכינה, לשלמות האלוקית. זה נקרא הוא משרה עליו השראת השכינה. וכפי שיעור העירה, כן יהיה שיעור הטהרה וההשראה. טהרה הכוונה היא סילוק השיגים של החומר, והשראה זה כבר, זו כבר השלמות שבא לשרות. ומי שמגיע להיות ירא בעירה זאת, בעירת הרוממות, בזה נקרא בעירה זאת תמיד, אשרי האדם מפחד תמיד, שיוויתי השם לנגדי תמיד, תהיה השכינה שורה עליו תמיד. כאן הרמח"ל רומז לעירת חטא. מסילת ישרים כותב בפרק ד' שבשעה שעירת הרוממות היא בתמידות, היא נקראת עירת חטא. אם היא לפרקים בשעת העבודה, היא נקראת עדיין רק בשם של עירת הרוממות. אבל אם היא שירא עירה זאת בתמידות, אז הוא עולה לדרגת עירת חטא. עירת חטא
זה דרגה יותר גבוהה מעירת רוממות?
כן.
מה, הוא ירא כאילו להחתיק כאילו את ה...
לא, בדיוק. איך ייתכן? זה מה שגילד מוסיף לנו, מאתגר אותנו כאן להסביר, מה שהמסילת ישרים מסביר שם. בשלמה, אם אני עומד עכשיו לפני השם בתפילה או בתורה, אני כעת צריך לדעת לפני מי אני עומד במשמעות, כוונה את מי, למי אני דבק, במי אני רוצה להשתלם. אבל מה שייך שעירה כזאת תהיה בתמידות? הרי עירה חייבת יחס. עם מה יש לי יחס עכשיו? אם אני כעת עומד ומדבר לפניו, אני כעת עוסק בתורתו, העסק המצוותי יוצר יחס, ואני יכול לעשות את זה כמו מצוות אנשים מלומדה, ואני עושה את זה מתוך הבנה איזה ערך נורא, אני עוסק בדבר הכי יקר שיש בעולם. אבל איך ייתכן שדבר כזה ילווה אותי תמיד? בתמידות אני אוכל, שותה, ישן, הולך לעבודה. מה שייך להגיד באיזה ערך אני אוכל להתייחס לקדוש ברוך הוא? מובן השאלה? מישהו רוצה לענות תשובה לשאלה הזאת? יראה חייבת יחס. אז איזה יחס יש לי שאני כעת נגיד אוכל? אז מה נגיד? לפני מי אני אוכל? אין כזה סדר? יש כזה סדר בתורה לאכול לפני השם? אם אני אוכל קורבנות, קודשים קלים בירושלים או קודשי קודשים בעזרה, יש נקרא לפני השם אלוקיך תאכלנו. אבל ארוחת בוקר שאני אוכל במטולה, אין כזה סדר לפני השם תאכלנו. אז מה שייך להגיד עירה תמידית? זה מה שהרמח"ל כאן, בעצם השאלה שגלעד שאל.
שהוא
בא
אלמן לא לעשות חטאים כשאני אוכל, זה
עירת
החטא.
אז הרמח"ל משיב כך, אולי קרוב למה שאתה אומר. הוא אומר, עירת חטא, היחס היחיד שאדם יכול ליצור, זה אדם כל כך חפץ בקרבתו, שכמו אדם שנושא דבר מאוד מאוד יקר, אז הוא לא רק, גם בשעה שאין לו יחס ישיר עם המלך, אבל הוא נורא נורא דואג שהדבר הזה לא יאבד ממנו. זה נקרא עירת חטא. הוא ירא שמה יחטא בלשון הקודש יחסיר, שמה יחסר, חץ בלשון הקודש חיסרון, שמה יגיע לידי חיסרון. הדאגה הזאת שמה יאבד את דרגתו ואת שלמותו, זה היחס שיכול ללוות את האדם בצמידות.
איפה הוא בתי עונה?
בפרק כ"ד מסילת ישרים. אפשר להגיד הרבה הרבה ביטויים ככה בלי כיסוי תורני, אבל תשימו לב כמה שהרמח"ל הוא תורני. הוא לא נותן לנו שום מערכת עבודת השם שהיא לא נקשרת באור תרי"ג. הכל חייב להיות ביחס או אל מצוות עשה או אל מצוות לא תעשה. סתם לדבר מה שאנשים מדברים רוחניות, כל מיני דברים, זה לצערנו אנחנו עלולים בכל מיני רעיונות לא מבוססים להתרחק מאור התורה. הכל חייב להיות נקשר באור התורה, הכל תורני, נקי. לא לקבל שום רעיון שהוא סתם הרבה פעמים אנושי, מרגש יכול להיות, אבל בעצם נגעת בנפש של האדם באיזו פסיכולוגיה, ובכלל לא נגעת באור התורה. לכן, רוב בני האדם השאלה הזאת לא תטריד אותם. תשאל אדם, איך אתה יכול להיות יראי השם בלי מצווה? אני אגיד לך, מה זה? אני והקדוש ברוך הוא, אני והשמיים, הוא חי איתו ככה.
איך זה עובד באמת?
מה?
הוא באמת יראי את השם, לא דרך המצוות, זה כן עובד.
לא. אין סדר, אין סדר גילוי אלוקי רק דרך אור התורה.
דעת השם.
אתה יכול להתקרב אל הקדוש ברוך הוא בסדר אחר חוץ מסדרי תרי"ג? אין לך סדר כזה. מה?
אומרים שכן.
זה אומרים.
מרגישים, יעשו את הכל מבלי הקדוש ברוך הוא, לא יודע איך הם מצוות.
מה, באיזה סדר אתה רוצה להשיג שלמות?
האנשים האלה מוכנים למסור בעצמם על קידוש השם?
מה זה קשור? מה זה קשור?
לא דרך המצוות, הם יגיעו לאהבת השם.
אבל המצוות קידוש השם זה והקדשתי בתוך בני ישראל. אם הוא יגיע יום אחד חלילה לידי ניסיון כזה, אז הוא יקיים את המצווה. אבל עכשיו אני שואל לך שאלה, האם יש אפשרות להגיע לקרבת השם לא דרך סדרי תרי"ג?
אני שואל למה לא.
כי זה הסדר האלוקי. אנחנו לא יכולים להמציא סדר שלא קיבלנו.
אם זה עובד.
מה זה עובד? למה אתה קורא עובד? לתחושות טובות? לריגושים טובים?
תחושת הפחד מהקדוש ברוך הוא, תחושת העבר הקדוש ברוך הוא, שלא דרך המצוות.
עושה ברוך. לא, אתה מפליג עכשיו לאדם שעושה ההפך. בלי ההפך אפילו. סתם, האם אדם יכול ליצור לעצמו יחס לפי ראות עיניו? אם אתם לא מבינים מה שאני אומר, אז המצב שלכם טוב. אני
רב אביא דוגמאות, ואז יהיה יותר.
מה צריך להמציא דוגמאות? בוא נגיד, לא יודע, לאט לאט נוצרים מערכות אנושיות של קרבת השם, שזה ודאי זיוף שאנשים יוצרים מערכות פסיכולוגיות כאילו זה קרבת השם. כל מיני תחושות, הם קובעים את הדברים לפי התחושות שלהם. אנחנו לא יודעים להגדיר מה הנפש שלנו, מה הנפש שלנו קובעת, אבל אנשים יכולים לבזבז חיים שלמים על אבלי אבלים, ובתחושות הרגשיות שלהם הם
אדם שנהנה מלימוד תורה.
מה זה רלוונטי? ייהנה, לא ייהנה, מה זה רלוונטי? אבל הוא עושה את מצוות השם. איזה דוגמה זו?
דברים חומריים,
לא מבין אותך.
דברים חומריים שמה צריכים יהיה לעשות אותם, היה מניח להם כדי לעשות את הדבר הזה?
אני לא זוכר להבין. כל עוד שאדם נקשר באמצעות צו אלוקי, אז הוא נמצא בהשקעה הכי בטוחה שיש. אנחנו מדברים על מציאויות כאלה, הבאתי דוגמה תורנית של הרמח"ל בעירת חטא, כמה הוא תורח להסביר את המושג עירת חטא, שהאפשרות היחידה של האדם להשיג יחס של עירה תמידית זה רק מפני שהוא נקשר באור המצווה שהוא דואג שמא יחטא. דרך החשש שמא יחטא נוצר יחס בין הלא תעשה האלוקי לבין האדם. תראו כמה אדם, כל מערכת הקשרים שלו חייבת להיות רק באמצעות אור התורה. אני רק אומר את זה כהערה, כמה שלצערנו היום אנשים יוצרים מערכות יחסים אנושיות עם אלוקים, ואין מערכת יחסים כזו אנושית. הכל דרך האנושי, אבל זה אנושי. השירים השירים הם אנושיים, שהם בסך הכל פותחים את הלב. אם יש בו בתוך הלב לב אוהב, אז הלב מתרחב. עכשיו נעשה דיון חדש. דיון חדש, מה שאתה אומר. האם אדם שעל ידי השירה בקע את ליבו והוציא את כל מה שהוא למד במשך התקופה האחרונה ונתן לזה מקום, האם באותו רגע הוא מקיים את מצוות אהבת השם, שהרי באותו רגע הוא הלב שלו נפתח לערכים שהוא הכיר?
אבל גם אם זה לא אלימות,
מה?
גם אם זה לא אלימות,
לא, בסדר, אז יש לו כאן ניצוץ אלוקי שנקרא מצוות ואהבת את השם אלוקיך.
מצד אותו יהודי, בלי קשר לתורניות.
למה אתה צריך עכשיו להכניס את
זה? עובדה שזה עובד, גם בלי תורניות.
רגע,
יש דרגה נמוכה, אבל יש דרגה יותר גבוהה, זה דרך התורה.
לא, אל תגיד דברים כאלה.
לא,
זה לא חוקי מה שאתה אומר.
אנשים אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ואנשים מפחדים מהקדוש ברוך הוא, הם לא יודעים
משהו. אבל לא קיימים, אז רמח"ל אומר,
כמה חילונים, שבוא נשאל כמה חילונים, הם אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אנשים מפחדים מהקדוש ברוך הוא.
אבל לא עוד פעם, אני לא שופט עליון, אבל תבין שיהודי נוצר מראשיתו עם בסיס ליראה ואהבה. ככה אומר המסילת ישרים בהקדמה, כי אחרת אולי הם יוכלו להתקדם משם. ילד בן 5 תראה שהוא כבר יש לו אהבה ויראה טבעיים. אז זה נקרא חומר גלם. עכשיו אתה דן, אדם שכל חייו נשאר עם החומר גלם הזה, האם הוא קיים את המצווה או לא, אני לא שופט עליון. הקדוש ברוך הוא ירצה לקבל את זה, קבל את זה, אני לא מחפש. אני אומר לך, אני אומר לך איך,
לא ברור.
אם אתה מתפילה,
זה מה שהרב אומר, אנשים בונים על זה.
דבר ראשון, תפילה היא מצווה, כי הוא עומד לפני השם בכללים מוגדרים אלוקיים, וכל זה נכלל, וכמה שהוא יעצים את זה, אז אשר חלקו, על זה אין לנו ספק. אנחנו מדברים על מערכות לא תורניות, מערכות רגשיות שאנחנו מנסים ליצור, ואנחנו מדמים אותם שהם. עכשיו, הדיון הזה, הדיון מה שאתה העלית, הוא דיון מעניין, ויש כאן מקום לדבר עליו, לדון בו. אנחנו צריכים לפתוח את זה יותר. אבל זה לא יחייב להיות רק במקרה שאתה אומר. המקרה שאתה אומר הוא כבר, יש לו כבר גישה. אולי, סוף כל סוף, אין ספק שאהבת השם צריכה הרחבה. אז אם אדם רואה את מקום המקדש, ומקום המקדש פותח לו את כל האהבה שהוא צבר בלימוד התנך סביב עניין ירושלים, אז בטח שהוא מקיים עכשיו בפועל מצוות אהבת השם. שרי ככה דברים באים לידי ביטוי, הלב שלו נפתח דרך הפגישה עם המושגים שהוא עוסק בהם. אז אתה רוצה להרחיב את זה יותר ולהגיד שעל ידי השיר במילות של דוד המלך, כמובן, שהוא נותן לנו את הרחבה הפיוטית והשירה שנאמר ברוח הקודש לפתוח את הערכים שלנו, אז מסתבר שוודאי שהוא מרחיב כעת מצוות אהבת השם. אני לא, אנחנו רק רוצים לחבר את הדברים למושגים מוחלטים ולא לבנות מערכות חדשות, כל מה שקשור עם הערכים. אבל לצערנו הדברים הם לא כמו, לא רק כמו שאתה מתאר, אלא מעלולים להיות הרבה יותר אנושיים מה שאנחנו חושבים.
הרב, דוגמה נגיד לאחרונה הרבה עניין של קברי צדיקים, המברג הרבה פסומים שנראה מונית או תחוז וכמה.
אתה עולה פה על כמה וכמה דיונים. יש דיונים שחס ושלום אתה יכול להיכנס לדיון של דורש של המתים, דיון של עבודה זרה, דיון של להשקיע בדברים תפלים במקום להשקיע בדברים עיקריים. אפשר פה לפתוח את זה להרבה הרבה דיונים, זה לא רק דיון אחד. אנחנו כאן דנו בדיון האם אדם לאט לאט יוצר לעצמו מערכות רגשיות שאין להם שום בסיס בתורת משה. זו הסכנה.
שבזה מקיים אהבת השם, למה אהבת השם זה מצווה צמידית?
בסדר, אבל גם לאהבת השם יש כללים. אתה יודע שגם אדם אוהב להתרגש? מי אומר, אתה באמת חושב שכל פעם, אתה יודע כמה אנשים חילונים אוהבים לשמוע חזנות? אתה כמה אדם אוהב להתרגש? והרגשות עובדים באופן אנושי לגמרי. לא כל רגש הוא רגש שמחבר אותך ללוקות נצחית.
אז איך אני נהיה להבדיל אם אדם עכשיו מתרגש בגלל שהוא אוהב את השם או שהוא אוהב?
עכשיו, מותר לאדם גם להתרגש בכיף. התורה לא חייבה אותנו 24 שעות לקיים מצוות. מותר לשבת עם גיטרה וליהנות גם ממוזיקה. אבל הסכנה היא לא להפוך דברים אנושיים לדברים בשם התורה. את זה אסור לזייף. תגיד לאדם, תעשה ערב שירה, אין בעיה, אבל לעשות מערב שירה עבודת השם, זה כבר באחריות אנושית. הדברים צריכים בדיקה וזהירות.
אבל למה מוזיקה זה כן דבר עבודת השם?
זה לא עבודת השם.
עבודת הלווים?
אז עוד פעם, מוזיקה.
דוד המלך לא
ניגן? זה לכן, מה, זה עוד פעם.
דוד המלך חושב שזה לא היה מאהבת השם? הוא ניגן לכיף, ניגן לנוח מהעבודה הקשה. אורך השם עליו שהוא לא אומר שהוא נגן מולו.
אז מה אתה אומר עכשיו רבי נועם?
שלדי הניגונים אתה מגיע לעבוד השם.
חייב להיות כך?
רחמנא
ליצלן. מה? פוק חזי שמה שכל מי שמנגן הוא מקיים מצוות אהבת השם?
שיש אנשים שמנגנים.
אז אני אמרתי שלא.
לא, אבל הרב שואל את המקור התורתי.
עוד פעם, אני אמרתי שזה ייתכן בהחלט שהאדם יביע בכך וכך יקיים את מצוות אהבת השם, וייתכן גם מאוד שלא.
אז מה ההבדל ביניהם? הבדל? אם הוא עושה את זה בשביל מה? כי הוא יכול להיות שמישהו מנגן בגיטרה והוא אוהב את השם, יכול להיות שמישהו מנגן בגיטרה והוא חושב שהוא אוהב את השם.
אז עוד פעם, עצם הניגון זה אף פעם לא אהבת השם.
נכון.
הניגון הוא אמצעי במקרה להביע את מה שבלב האדם. אם יש בליבו של דוד המלך אהבת השם, אז הוא יביע את זה על ידי הניגון שיעזור לו לפתוח את ליבו. אבל להפוך ניגון לעבודת השם זה ודאי זיוף. ניגון זה לא עבודת השם. ניגון זה כלי אנושי בדיוק כמו דיבור ובדיוק כמו אכילה ושתייה.
מי שיהפוך ניגון לעבודת השם, מה הוא יגיד? שזה מצווה? שזה...
עלול. גם זה בהחלט עלול להיות, כן. שהופכים את זה לטקס דתי. זה לא טקס דתי. מה שהקדוש ברוך אמר במקדש, כזו מצוות עשה דאורה, זה מצווה דאורה הייתה, אלוקית.
אבל הרב רק אומר שניגון לא יכול להיות מצווה.
לא להפוך את זה למעשה מצווה. כשאדם עושה מעשה מצווה, גם אם הוא עשה את זה בלא כוונה, הוא דבק בנצחיות בדרגה המינימלית. ואדם שעשה פעולה אנושית, הוא יצטרך לעבוד עבודה מאוד קשה כדי להפוך את העבודה האנושית הזאת נקשרת בערך אלוקי נצחי. וזה מאוד מסוכן, כי אנשים נמשכים אחרי דברים אנושיים. רגש אנושי הוא דבר מאוד מושך, ואנשים יכולים להפסיד חיים שלמים על דברים שאין בהם ממש.
זאת אומרת, הרב מדבר נגד לעשות קונצרט ושאנשים כמו תורה ילכו אליו.
אין לי בעיה שילכו אליו, לא אמרתי, אבל שלא יעשו את הקונצרט לסגידה, לטקס דתי. תגידו כיף, מי שרוצה שיבוא לקונצרט. אני לא בטוח שכולם מסכימים, אם תסכימו היום, השאלה אם תסכימו מחר. כי העולם,
כן, זה נכון, זה שירי תפילה שזה כן מותר, זה גם בגדר מצווה.
תפילה זה חלק מכבוד, אם חושבים שזה נעשה בכבוד, אז כבד את השם מעונך, ממה שכן עונך.
הרב, לתקוע על השיר זה איזה מצווה, אם אתה תקל השיר, השיר
שם הכוונה היא שאפילו לא כוונה, אז למען די אמר אחד זו מצווה.
אבל על השיר עם חצוצרה זה לא מצווה, בכל מקרה.
למה הם פורשים עוד פעם?
לא, אם אתה תוקע בשופר כדי לשיר, אז עשית מצווה. סתם מתקוע, סתם לעשות שיר עם משהו.
טוב, אני מאמין שהיינו יכולים להרחיב את זה להרבה הרבה, להרבה הרבה דוגמאות מעניינות שאפשר היה לדון בהן. רק להיות ערנים לסכנה הגדולה, כי היום זה מאוד טרנדי לפתח את האנושיות בשם התורה. זה דבר שצריכים, מותר מי שרוצה, אבל שלא ישלה את עצמו.
חבל.
אני לא מצליח להבין
לא. טוב, אז אולי אני לא מתכוון לרמוז שום דבר. אני רואה מסביבי הרבה תופעות שהן בשם היהדות ואין בזה שמץ יחס עם אור תרייג. אז כל אחד יבדוק.
מה, שזה יהיה, נגיד, זה אמר ששר משהו ונגיד הרפאתי למקום שהוא...
לא אכפת לי, אז בסדר שאלה הלכתית. לא, לא על זה, זה לא הנושא. זה סייג לתורה שיעשה... אבל שיבואו אנשים ויגידו, באנו היום לעשות ערב לשיר שירי. אין בעיה, לא אמרתי לא לעשות את זה. מצוין, תעשה ערב. לא אמרתי גם לא לעשות את זה, אז לא הבנתם אותי. לא אמרתי לא לעשות את זה, אמרתי רק בעיה היא שזה מתחיל להיות רגש דתי, טקסי, בשם הדת. הופך להיות כמו, אין לי בעיה, יושב פה, יושב זמר ובחבר'ה, בוא נשיר שירים יפים, ובין השאר יהיו כאלו שנפתח להם את הלב, ובין השאר יהיו דברים טובים, וכאילו, שסתם יהיינו, הכל לגיטימי. אבל אם אני עושה לך, אני בא אליך עכשיו ועושה לך פה טקס, ולאט לאט הופך להיות טקס יהודי חדש, שאני חושב שכעת אני מניח תפילין, זה כבר באחריות אנושית. מה?
דקת מסור.
אבל הרבה שלי מזה כוח לצפולות, ימר?
אם אין לנו כיוון אלוקי, אין, לא יצרנו. אתה בתוך קומה א', לא כי נגעת בקומה ב'.
אם אדם נכנס עם
כוונה,
זה נהיה לו
מעין
תפילה.
הרב רק נגד לשים שלט בכניסה,
אם הוא באמת מתפלל, תפילה יש לה כללים. תפילה יש לה כללים, תפילה זה לא משחק.
ואדם שהולך להתבודד,
שיבדוק. לא, עוד פעם, שיבדוק לאיזה כלל זה נכנס. הוא צריך לבדוק את עצמו לאור תרי"ג, דאורייתא ודרבנן. זה אור התורה בעולם, אין לנו יותר מזה. אם הוא ימצא שבתוך אור התרי"ג הזה הוא מכניס את הפעולה הזאת, נכנס, לא נכנס, לא נכנס. נבדוק. אתה רוצה נבדוק, אולי זה תפילה, אולי זה איזשהו דרישה אלוקית, נכלול את זה בתוך אהבה, יראה, אני לא יודע, אבל נבדוק. סתם להמציא פעולות חדשות, זה אחריות אנושית, חבל, חבל לא להיות מקצוענים.
הרב פשוט נגד לשים שלט ככה מחוץ את ההתוועדות, פה עכשיו יהיה ערב אהבת השם. זאת אומרת, הרב מסכים שלא נגיע מתוך זה לאהבת השם, פשוט להצעיר את זה במכוון, זאת הבעיה.
עשית כחוכמתך, נועה, מה אני אגיד, אתה מסבך אותי, אני לא יודע מה אתה.
לא, כולנו מסכימים, גם הרב
אמר שזה יכול
להביא לאהבת השם
ול... השאלה מה לומדים שם, מה פירוש
אהבת
השם?
מיגונים.
אבל לפעמים גם להתעלות
איך מתעלים? איך מתעלים? איך מתעלים? איך? זו השאלה.
הנפש מורכבת גם מזה, לא? האמים, הרגרה או המערב, חומה נפלות את זה, חומה נפרד, חומת המוזיקה.
מה זה קשור לעניין שלנו?
זה אומר ש...
הקדוש ברוך הוא יצר שבע חוכמות, גם פיזיקה וכימיה וגם מוזיקה. חוכמה, לכן מה?
פיזיקה וזה הוא לא אמר את זה, דווקא על זה. זה מה שאם אדם יעמיק בזה, יכול להביא אותו
לא יעמיק, אף אחד לא יעמיק. לא לשקר את עצמנו. שום עומק במוזיקה לא יקרב אותנו להשם. זה כלי אמצעי במקרה.
בזה
כמו שסעודה טובה יכולה לפתוח את הלב ולהרחיב את הנפש, גם מוזיקה יכולה להרחיב את הנפש. השאלה מה יש בה בתוך הנפש? יש בה שטויות או שיש בה מושגים אמיתיים?
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.